הרב אורי זוהר, כשהוא החליט שהוא חוזר בתשובה, הולך לישיבה, הרי הוא לא תאר לעצמו מה יצא ממנו. הוא לא תאר לעצמו שהוא יגיע לכל הכבוד והגדולה שעכשיו הוא זוכה. הוא ברח מהכבוד. כל הבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. הוא ברח מהכבוד, עזב את הכל בשיא תפארתו, ועזב את הכל, הלך להיות אנונימי. ירד למחתרת. הלך לישיבה, אף אחד לא מכיר אותו. שום כבוד, שום צלשים, שום הערצה, כלום. יושב ולומד תורה. זה אחד שמחפש את האמת באמת. עכשיו יבוא אחד, בדיוק כאן ההבדל בין שני האנשים האלה. תבוא, תדבר עם מישהו שהוא יציג את עצמו כמחפש את האמת. וזה לא שהוא, אנחנו לא שהוא שקרן, ולא שהוא בא לעבוד על מישהו. הוא באמת בינו לבין עצמו, הוא פשוט עוד לא הגיע לדרגה של אמת פנימית. הוא רוצה להגיע לאמת, אבל זה עוד לא מספיק אמיתי אצלו. עוד לא מספיק כואב לו שהוא רחוק מהאמת. זה לא כואב לו שהוא רחוק מהאמת. הוא לא לגמרי מוכן לחפש את האמת באמת בכל מחיר. אז בן אדם כזה, שאתה תבוא ותגיד לו, תשמע, הכל בהשגחה פרטית, והבן אדם הזה שמרגיז אותך הוא רק שליח משמיים, אז מה הוא יגיד לך? הוא יגיד לך, מה זאת? נכון, אני יודע. מה, אני לא יודע את זה? מי לא יודע את זה? נניח, אנחנו מדברים כבר על בן אדם דתי, בן אדם שהולך לשיעורים, בן אדם שלומד אפילו מוסר וחסידות. הוא לומד את כל הדברים, יודע את כל העיצות. הוא יגיד לך, מה זאת אומרת? אני יודע, הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, וכולם שליחים של השם, והכל בהשגחה פרטית, הקדוש ברוך הוא עושה את כל המעשים. אני יודע, אני יודע את כל הדברים האלה. אתה לא יכול להזיז אותו מהמצב שלו. אבל אחד שמחפש את האמת באמת, כשאתה אומר לו את זה, והוא גם כן יודע, הוא גם כן למד, עכשיו הוא אומר, רגע, אם הרב אומר לי ככה, אז אני לוקח את הדברים אל הלב. זה בשבילי עכשיו סתירת לחי. אבל אני יודע את הדברים האלה. נכון, אבל עד היום ידעתי את הדברים האלה בשכל, שהשם עושה את הכל והכל בהשגחה פרטית, כולם שליחים, ולכן אין לי מה לחוס. אבל עד היום ידעתי את זה בשכל. עכשיו אני רוצה לחפש את האמת באמת, אני רוצה למצוא באמת איפה אצלי בלב, למה זה לא יושב כמו שצריך, למה לא הפנמתי את זה. אני רוצה להפנים את זה, אני רוצה לחיות את זה. אז האדם מתחיל, אז האדם קודם כל שהוא שומע את זה עוד פעם, עכשיו הוא אומר, עכשיו אני לוקח את זה כעבודה. עד היום לקחתי את זה כשיעורים, בוא נתבשם, בוא נכיר, בוא נלמד בשכל, בשכל הקר. למדתי את זה חיצוני, אני מסתובב עם הידע הזה אצלי בקופסה הזאת בראש. היום אני מבין שאני עוד לא חי את זה, אני רוצה לחיות את זה. עכשיו אני לוקח את זה באופן אחר לגמרי, אני לוקח את זה עכשיו כעבודה, כלי עבודה. זה אחד שמחפש את האמת באמת. הוא אומר לעצמו, באמת אני לא בסדר, אני לא מספיק חי את זה, אני לא מספיק מאמין, אני לא מספיק מאמין שהכל בהשגחה פרטית. לעומתו, הבן אדם השני, שכמו שאמרנו, הוא כן ירא שמיים, הוא כן הולך לשיעורים, הוא כן מכיר את העצות, תבוא תגיד לו, רגע, תשמע, השגחה פרטית. הוא ידחה את זה על ידי זה שהוא יגיד, אני מכיר. מה, אני יודע, אני מכיר, אני כבר יודע את זה. מה אתה מחדש לי? זה הבדל בין שני אנשים. אדם שמחפש את האמת באמת, הוא תמיד יקשיב עם הלב. אחד שהוא לא מחפש את האמת באמת, הוא יקשיב עם האוזן. הוא שומע, אוקיי, תודה כבוד הרב, שלום, סוגר את הטלפון. רק הוא מספר לכולם שהרב הזה לא חידש לי שום דבר. זה כל כך עמוק הדבר הזה, אני נפגש עם זה יום יום. יום יום. קודם כל אני אומר את זה לעצמי. אומרים לבן אדם, תשמע, הבעיות האלה שיש לך זה בגלל הגאווה שלך. אז בן אדם אומר, אדם כבר, אני מדבר על אדם ירא שמיים, אדם כבר בדרגה יפה, הוא אומר, נכון, אתה צודק, באמת יש בי גאווה. בעצם האמירה הזאת הוא כבר דחה את הטיפול, הוא כבר דחה את הסיכוי שלו לצאת מהגאווה שלו. למה? כי הוא אומר, אני יודע, אני יודע, יש בי גאווה. אני יודע, אני מזעזע, אני ממש על הפנים, הגאווה שלי פשוט מסריחה. באמת, אני, הגאווה שלי על הפנים. הוא כבר מנע מעצמו התקדמות אמיתית. לא שאני לא שאסור להגיד את זה, אבל יש אנשים שאצלהם האמירה הזו יוצאת מנקודה כזאת בלב, מה אתה מחדש לי? זה לא חדש לי, זה אל תזכן, אני כבר יודע את זה. אני, יש בי גאווה. זה נקרא מגן משוח בשמן. הרמח"ל מביא את זה במסילת ישרים. מגן משוח בשמן. למה מושכים בשמן את המגן? כי אם יורים עליך חיצים, החיצים יחליקו הצידה. אותו דבר, ליצנות אחת דוחה אלף תוכחות. אנחנו אומרים חז"ל, ליצנות אחת דוחה אלף תוכחות. תבוא תגיד לבן אדם, תנסה לעורר אותו, הוא עם ליצנות אחת הוא דוחה את כל הביקורת שלך, אפילו שהיא נוקבת ואמיתית ונכונה. אותו דבר, ליצנות זה לא רק אחד שעושה צחוק ובדיחות מכל דבר. ליצנות זה פשוט אחד שהוא לא אמת, הוא לא מחפש את האמת באמת. אז הוא אומר לך, כן, אני יודע, מה אתה מחדש לי? אני בטח שיש בי גאווה. תבוא לתגיד לבן אדם, רגע, תשמע, אתה כועס, תפסיק לכעוס. הוא אומר, כן, אני יודע, אני כועס. מה חידשת לי? מה? לא עזרת לי. לא עזרת לי כלום. נכון, אבל אני פה ניסיתי בזהירות להגיד לך משהו שהוא ככה קצת גלוי, אבל קצת גם נסתר, קצת מפורש, אבל לא לגמרי, כדי שלא תיפגע, לא להרוס אותך, לא לשבור אותך, אבל להגיד לך בכל זאת את האמת, כדי לתת לך פה איזה משהו לעבוד עליו. אז אחד שהוא מחפש את האמת באמת, הוא ישמע עם הלב. והוא יגיד, רגע, הרב הזה הוא לא טיפש. אם הוא אומר לי עכשיו שיש בי גאווה, אז כנראה שבאמת יש בי גאווה. ואם הוא אומר לי את זה, כנראה שבאמת אני צריך לעבוד על זה. הוא לוקח את זה ללב. הוא לוקח את זה ללב ואומר, עכשיו אני שומע את הדברים לא כעובדה שכלית. כי עובדה שכלית בטח שאני יודע. אני יודע שיש בי גאווה. אבל הוא שומע עכשיו עם הלב. הוא אומר, עכשיו אני לוקח את הדברים כעבודה, לא כידיעה שכלית. עכשיו אני רוצה להתחיל לעבוד על זה. אתה צודק, כבוד הרב, באמת יש בי גאווה. תעזור לי לדעת איך הגאווה אצלי מופיעה ובאה לידי ביטוי. תן לי על הראש. תעזור לי להגדיר לעצמי איפה הגאווה אצלי מתממשת בחיי היומיום. תעזור לי להבין, ברובד היותר עמוק, כמו שאמרנו מקודם, איפה אצלי הגאווה היא פגם באמונה. אני לא מספיק מאמין בהשם. אני לא מספיק מאמין שהכל זה השם עושה הכל בהשגחה פרטית. אני פה עשיתי מעצמי ישות, עשיתי מעצמי מנהל את העולם. אני לא מספיק מבין שאני רק אורח בעולם הזה, צריך להרים ידיים, אשליך על השם יאהבך. אל תיקח ללב כל מה שקורה מסביבך, את האנשים שמסביב. תן לקדוש ברוך הוא לנהל את העולם. לא מספיק עשיתי מזה עבודה. הכרתי את זה בשכל. וזה עושה הבדל של שמיים וארץ בין האנשים. אז לפעמים מביאים לאדם מצוקה כדי לעורר אותו להבין שהוא פגם, איזה פגם ספציפי מסוים. ולפעמים מביאים לאדם מצוקה כדי לעורר אותו פשוט להפסיק לחשוב. לפעמים מביאים את לאדם מצוקה כדי שיתחיל לחשוב. תשמע, אתה הולך כמו איזה שוטה, אתה הולך אחרי היצר. היצר מחזיק אותך בשלט רחוק. הוא לוחץ, אתה הולך לשם. לוחץ פה, אתה הולך לשם. אז מביא אותך לכל מקום שהוא רק רוצה. הוא בא, מרים לך שלט לפה, אתה הולך לשלט. מרים לך שלט מצד אחר, ישר אתה רץ לשלט ההוא. זה בגלל שאתה לא חושב. תשקיע מחשבה במה שאתה עושה. אל תלך קצון לטבח. אבל לפעמים שולחים לך מצוקה כדי לעורר אותך להפסיק לחשוב. מה פירוש? יכול להיות שאתה יותר מדי סומך על החוכמה שלך. אתה יותר מדי סומך על ההשתדלויות שלך, על המאמצים שלך. אתה יותר מדי סומך על עצמך. אפילו ברובד הרוחני. אתה שכחת שהקדוש ברוך הוא מנהל את החיים שלך. יש סיפור מזעזע מהבעל שם טוב. אחד התלמידים של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב שלח אותו להביא יין. אז התלמיד הזה כל כך שמח, אמר לו, תשמע, אני צריך את היין הזה בהכשר, בתכלית הכשרות, שיהיה יין 100% גלט. בקיצור, התלמיד הזה לקח על עצמו את המשימה במסירות נפש, הלך, נסע באוקראינה בשלג, בחורף, נסע מקום אחד מאוד מאוד רחוק, שם עשו את היין, הוא השגיח על עשיית היין כל השלבים. אחר כך אני צריך לחכות שם כמה חודשים בחורף עד שהיין יהיה מוכן, נסגרו אותו בחביות וכו' וכו', כל תהליך עשיית היין. אחר כך הוא חזר עם כל היין בחזרה בבוץ, בשלגים, והוא חוזר עם אחרי כמה חודשים, זה לקח לו כמה חודשים טובים, 3/4 שנה בערך, לחזור בחזרה עם כל החביות בעגלה. הוא לא עזב את החביות אפילו רגע אחד, אפילו רגע אחד. איפה שהוא ישן, תמיד כל החביות יין לידו. הגיע למז'יבוש, לעיר שהבעל שם טוב היה נמצא בה, נכנס לעיר, מגיעים, מתקרבים לבית של הבעל שם טוב, פתאום מגיע איזה קוזק אחד, והיה אסור להכניס למדינה משקאות חריפים. יין היה מותר, אבל משקאות חריפים אחרים היה אסור. עכשיו הוא ראה עגלה, הקוזק הזה ראה עגלות עם חביות, אז הוא התחיל לצעוק, הנה אתם הבאתם פה משקאות חריפים נגד החוק. אמרו לו, לא לא, מה פתאום, זה יין, זה בסדר. אמר, לא, מה פתאום, אתם הבאתם משקאות חריפים, תפתחו מיד את כל החביות. לא היה להם ברירה, פתחו את כל החביות. הקוזק הזה הכניס את החרב שלו בתוך היין וטעם מהיין. הוא אמר, אוקיי, בסדר, צדקתם, זה יין, אתם יכולים להמשיך לנסוע. הלך, עזב אותם. עכשיו מה קורה? היין הוא יין נסך. גוי נגע, טעם בזה, הכניס את החרב שלו. כל היין נפסל בפתח הבית של הבעל שם טוב. אחרי חודשים ארוכים של ייסורים שהוא שמר על היין. בקיצור, אותו תלמיד נכנס בבחיות עצומות לבעל שם טוב, אומר לו, סיפר לו את הסיפור, אמר לו, הגענו עד לפה, למה קרה לי הדבר הזה? כך הוא שואל אותו. למה הקדוש ברוך הוא גרם לי את הדבר הזה? תראו, בן אדם שעושה חשבון נפש, שאלה ראשונה שלו לבעל שם טוב, למה זה קרה לי? אז הבעל שם טוב אומר לו, תשמע, כל הסיבוב הארוך הזה היה רק בשביל ללמד אותך שיעור אחד. ואני אגיד לך למה זה קרה לך. כי אתה יותר מדי שמחת על ההשתדלות שלך. אתה שכחת שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אתה יותר מדי שמרת על החוויות. נכון, רצית לעשות מסירות נפש. נכון, רצית לכבד את הרב שלך. נכון, זה לשם מצווה, לשם שמיים, הכל הכל הכל. אנחנו יודעים שתלמידים של הבעל שם טוב בגבהי מרומים, קדושים, נוראים מאוד מאוד. אז תראו על מי אנחנו מדברים פה. אדם שאפילו המילה ירא שמיים היא לא מספיקה בכלל בשביל להתחיל לתאר קצה, אפס קצהו של הקדושה של אותו תלמיד. איזה יראת שמיים היה לאותו תלמיד? ובכל זאת, הבעל שם טוב אומר לו, פה אתה השקעת יותר מדי בהתאמצות שלך, בהשתדלות שלך, ואפילו שזה השתדלות רוחנית, ברוחניות, בדברים שהם עניין של יראת שמיים, עניין של אמונת חכמים, עניין של יין, לשם מצווה, הכל. אדם בדרגת קדושה כל כך עליונה כמו אותו תלמיד, בכל זאת אתה שמחת על עצמך. ושכחת שהקדוש ברוך הוא מנהל את החיים שלך, והקדוש ברוך הוא שולח את הכל. תארו לכם כמה ייסור, איזה ייסורים אלה בשביל אותו תלמיד כדי ללמוד את השיעור הזה. לכן אני תמיד אומר, עכשיו תארו לכם, בן אדם מתקשר אליי, אני אומר לו, תשמע, תבין, הכל בהשגחה פרטית, הקדוש ברוך הוא מנהל את הכל. אומר לי, טוב, נו, תודה כבוד הרב. סוגר את הטלפון, אומר לי אשתו, מה הרב הזה מחדש לי? איזה סיבוב הבעל שם טוב שולח את התלמיד שלו 3/4 שנה בשלג בניסיונות כאלה ייסורים בשביל להביא את היין, רק בשביל ללמוד את השיעור הזה. וכי אותו תלמיד, אנחנו לא יודעים מי זה התלמידים של הבעל שם טוב, כולם היו נוראים, קדושים, הקדושה שלהם הייתה נשגבה כל כך, רוח הקודש לכולם, ממש זה דבר פשוט. וכי הוא לא ידע, אותו תלמיד, שהקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא לא שמר עיר שב שקד שומר, וכי לא היה לו ביטחון בהשם, וכי הוא לא ידע שהכל בהשגחה פרטית. הוא ידע את זה ברובד מסוים, הוא ידע את זה רובד שכלי, והוא גם חי את זה, חי את זה מעולה. הלוואי שאי פעם, אי פעם עד 120 נגיע לרמה של אמונה שהייתה לתלמידי הבעל שם טוב. ובכל זאת כדי להביא אותו למדרגה יותר עליונה, יותר פנימית, יותר עמוקה, שהוא יפנים את מה שהוא יודע עוד יותר, ברמה אחת יותר גבוה, צריך לשלוח אותו 3/4 שנה בשלגים כדי ללמד אותו את השיעור הזה. אז מתקשרים אליי שני אנשים. אני אומר לאחד, תשמע, הכל בהשגחה פרטית, השם מנהל את הכל, למה אתה כל כך דואג? הוא אומר לי, כן, אני יודע את זה. מה אני יודע? אני לא יודע שהכל בהשגחה פרטית. אני מחפש פה פתרונות אחרים. תן לי אינסטנט, תן לי פה משהו שישנה לי את החיים. יוציא אותי מהמצוקה של החיים. אז זה אני יודע. בן אדם אחר, אני אומר לו, תשמע, הכל בהשגחה פרטית. הוא אומר לי, וואי, תודה רבה לך כבוד הרב. בוא תעזור לי להפנים את זה יותר טוב. תן לי, תגיד לי מה לעשות. מה, קלטות? שלח לי קלטות, ספרים. שלח, תגיד לי איזה ספרים. ניסיונות, תרגילים בחיי היום-יום. תגיד לי מה שצריך לעשות, תגיד לי. היו כמה אנשים. אמרתי להם, תשמע, זה, בעדינות, הגעתי איתם אחרי כמה שיחות, הגעתי איתם לזה. שיבינו שיש להם גאווה, והגאווה הזאת מפילה אותם בפח בצורה נוראה. אז הוא אומר, תן לי תרגילים, תן לי, תגיד לי מה לעשות. אז הנה, נותן להם תרגילים, בשבירת האגו. כמו שאני עושה לעצמי גם כן. אבל שזה צריך הרבה עבודה. וזה בדיוק ההבדל בין אנשים. האדם שמחפש את האמת באמת, רוצה תיקון נשמתי, הוא יודע שהוא לא בסדר, הוא לא בסדר. והוא אומר, תן לי על הראש, תגיד לי שאני לא בסדר, תגיד לי מה לעשות. ממש, המעשה הזה הוא כל כך נורא להתבונן בו. הרי התלמיד הזה ידע טוב מאוד שהקדוש ברוך הוא, אם הוא לא שומר על העיר, שב שקד שומר, לא יעזור כלום. וכי הוא לא ידע ביטחון בהשם, שאסור להשתדל, לסמוך על ההשתדלות שלי יותר מדי. אלא מה? כל אחד מאיתנו צריך לדעת שגם מה שאתה כבר יודע וגם מה שאתה כבר חי וגם מה שהפנמת, באמת הפנמת ואתה חי את הדברים, תדע לך שאתה חי את הדברים ברובד מסוים, ברמה מסוימת, אבל אתה יכול להגיע יותר עמוק, לחיות את הדברים יותר עמוק, לחיות ביטחון בהשם יותר עמוק, יותר שתחיה את האמונה. נכון, אתה חי את האמונה, אבל ברמה מסוימת. אתה יכול לחיות את האמונה ברמה יותר עמוקה, יותר חזקה. אז כשהקדוש ברוך הוא שולח לך ניסיון מסוים, עומס, מצוקה, מה שלא יהיה, תדע לך שפה הקדוש ברוך הוא מכין לך מתנות טובות. הוא מביא לך פה מתנה נפלאה. הוא מכין אותך כדי להעלות אותך ולהקפיץ אותך לרמה אחרת יותר גבוהה בכמה רבדים, והרובד הכי עמוק זה רובד של אמונה. להביא אותך לרמה חדשה של אמונה. וזאת המתנה העיקרית. שתלמד את השיעור הזה בצורה מדויקת, מוגדרת, ברורה, מבוררת. תקבל על עצמך לשנות את ההשקפה, לשנות את החשיבה, לשנות את דפוס החשיבה שהיית רגיל אליה כל השנים, וזה הכי קשה. לשנות את ההתייחסות לחיים. במילים קצרות, שתחזור בתשובה. זה נקרא לחזור בתשובה. כתוב, אשרי הגבר שתייסרנו יהיה ומתורתך תלמדנו. זה איסורים. זה איסורים. לא צריך לחכות לאיסורים של בית חולים. האיסורים זה הדברים הקטנים של היום יום. שאתה מרגיש שמחיסים, יש לך כעס. אתה מרגיש פחדים. אתה מרגיש את התאווה מתגברת. אתה מרגיש בלבולים בראש, דמיונות. אתה מרגיש קשה לך לכוון בתפילה, זה איסורים. אתה מרגיש שקשה לך ללמוד, זה איסורים. תנסה לחשוב למה זה בא לך. וזה נקרא, ומתורתך תלמדנו. וזה לא סתם תורה, זה פנימיות התורה. זה פנימיות התורה. כי זה אומר שהבן אדם עכשיו השתנה. לפעמים בן אדם שומע שאיזה מישהו לומד קבלה, הוא לומד קבלה, זה אשריך, אשריך. אבל לימוד קבלה זה גם כן יכול להיות דבר טכני. לא חייב להיות שהבן אדם ישתנה. יכול להיות שהוא רכש ידיעות, אבל לא בטוח שהוא ישתנה. לא בטוח שהוא יתקרב יותר להשם. לא בטוח שהוא יתקרב יותר לנשמה שלו. חייבים ללמוד קבלה, וזה הדבר שיכול לעזור יותר מכל דבר אחר כמעט. אבל צריך ללמוד את זה נכון. יכול להיות שמישהו שומע, הוא לומד בלילה, אומר תיקון חצות, מתפלל ותיקין, זה נשמע כל כך טוב, בן אדם הזה בטח צדיק, אבל האנשים לא יודעים שזה יכול להיות טכני. הכל טכני. לא השתנית בכלום, לא התקדמת בכלום. השיעורים האלה שאדם לומד מתוך החיים להתקדם באמונה, האדם באמת משתנה. בן אדם חדש, מתקרב יותר לנשמה שלו, יותר חי, יותר חי. עד עכשיו, לפי המדרגה הקודמת, היית נקרא מת. עכשיו, לפי המדרגה החדשה, אתה מקבל חיים חדשים. עלה לי רעיון, כתוב, כל המלמד את בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב, כאילו ילדו. תארו לכם, האבא שומע, נניח דוגמה, האבא שומע שבא אליהו הנביא, ואליהו הנביא אומר לאיזה רב, תשמע, אתה אבא של הילד הזה. אז האבא המקורי שלו, הביולוגי, יקפוץ, יתרגז. מה אתה אומר שהוא אבא שלו? אני אבא שלו. מה קורה פה? הוא יתרגז, הוא יכעס, הוא יקנה, הוא יגיד, מה פתאום? יתקומם. כולם יודעים את האמת הביולוגית. אבל למה אתה קורא לו אבא שלו? אליהו הנביא, אי אפשר לזלזל במה שהוא אומר. למה אתה קורא לו אבא? הרי אתה יודע, וכולם יודעים שאני אבא שלו. כל המלמד את בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. והאבא לא יקנה. האבא לא יקנה. למה אבא לא יקנה במי שמלמד את בנו תורה, ובכל זאת הכתוב מעלה עליו כאילו ילדו? מה פירוש ילדו? אם נחשוב רגע על המשמעות, מה פירוש ללדת ילד? לתת לו חיים. להביא חיים חדשים לעולם. אתה נתת לילד שלי חיים. אתה נתת לילד שלי התחדשות, חיות, תחיית המתים. עד עכשיו הוא היה זרוק ברחובות. עכשיו הכנסת אותו לישיבה, עשית ממנו בן אדם לתפארת. איזה עדינות, איזה אצילות, איזה יופי. ודאי שאתה ילדת את הילד שלי. נתת לו חיים. ילדת אותו מחדש. חיים חדשים נתת לו. לא רק שאבא לא יקנה ולא יכעס, הוא עוד יגיד אלף פעמים תודה, כל החיים הוא יהיה חייב תודה לאותו רב. האבא הזה עכשיו חייב לו. הוא חייב לו. האבא ירגיש חייב לו כל החיים ולנצח. האבא הזה, כל מה שהוא רק יכול לעזור לרב הזה, הוא יעזור לו. בעולם הזה ובעולם הבא. זה נקרא פנימיות התורה. אשרי הגבר שתיעשרנו יה, ומתורתך תלמדנו, ראשו של דבר שהקדוש ברוך הוא מלמד אותך את זה הסודות האמיתיים של החיים, וזה ההתקדמות האמיתית. אדם שהוא מתחדש, הוא כאילו נולד מחדש. כל רגע נולד מחדש. כל רגע תחיית המתים. אדם שעושה חשבון נפש נוקב, אדם שמחפש לעבוד את השם, מחפש את האמת באמת, מגיע כל פעם למסקנות חדשות, אפילו שזה כואב, מקבל על עצמו, משתנה באמת, מתחדש באמת, נולד מחדש, עשה לעצמו וסיעת הדשמה תחיית המתים. זה ממש תחיית המתים. עכשיו נולד מחדש. יש פסוק, נביד המלך אומר, הן אמת חפצת בטוחות ובסתום חוכמת הודיעני. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע שאתה מודיע לי את החוכמה בצורה נסתרת. אתה מודיע לי את האמת בצורה נסתרת. הן אמת חפצת בטוחות. זה כמו כתוב, תח עיניו מראות. פירושו זה כמו טיח, שאתה מורח טיח על הקיר, אתה בעצם מורח עוד שכבה על הקיר. עכשיו לא רואים את הקיר, רואים את הטיח. הן אמת חפצת בטוחות ובסתום חוכמה תודיעני. אתה מודיע לי חוכמה באופן סתום, באופן נסתר. אתה חפצת להודיע לי את האמת בצורה נסתרת. איזה חוכמה? חוכמה אמיתית. מה החוכמה האמיתית? נכון חוכמת התורה, נכון. אבל מה פנימיות התורה? באופן נסתר אתה מודיע לי את חוכמת האמונה. וזה התחדשות אמיתית. זה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. זה תחיית, ריבונו של עולם, עשית לי תחיית המתים. תחיית המתים. ולא סתם אנחנו מברכים ב-18, שלוש פעמים ביום, כל יום, מחיי המתים. לא רק על לעתיד לבוא, על תחיית המתים שתהיה לעתיד לבוא. עכשיו, הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. ממילא, כל רגע מחיה אותי מחדש. אבל אם הקדוש ברוך הוא עוזר לי להגיע לרמה חדשה של אמונה, אז באמת זה תחיית המתים. כמה צריך להשתוקק למצב כזה? כמה צריך להתפלל על מצב כזה, שנזכה באמת לתחיית המתים כזאת, שנתחדש באמונה? זה נקרא חוכמה, חוכמה אמיתית. ואני יודע, כריבונו של עולם, שבצורה נסתרת אתה מודיע לי את החוכמה הזאת, חוכמת האמונה. איך בצורה נסתרת? כמו שתיארנו. על ידי הניסיונות של היום-יום, אתה מודיע לי איפה אני צריך לתקן. איפה אני צריך להתחדש. באמונה. איפה האמונה שלי לא מספיק מבוררת בשכל. לא מספיק מבוררת בשכל, אני חי בטעות. יש לי טעויות בראש לגבי האמונה. איפה אני לא מספיק חי את האמונה עם הלב? אני יודע אמונה בשכל, אבל אני לא מספיק חי את האמונה בלב. אז הקדוש ברוך הוא מודיע לי את זה. אבל מה? בצורה נסתרת. אם אתה לומד מאמר על אמונה שכתוב בתוך איזה ספר, זה לימוד גלוי. אבל מתוך המצוקה, קשה יותר לזהות את הלימוד שאתה נדרש ללמוד. ולהגדיר אותו באופן מדויק. קשה להודות בזה. כתוב, משה ניגש אל הערפל, כתוב בתורה. משה ניגש אל הערפל. משה ניגש אל קרבת השם המקסימלית שהייתה אי פעם לבן אנוש. כתוב, משה ניגש אל הערפל. אם אתה רוצה לזכות לדבקות מקסימלית בקדוש ברוך הוא, זה רק מתוך הערפל הזה. אם אתה תלמד את השיעורים שלך, גם מתוך המצוקה, גם מתוך הערפל, תדע ששם מסתתרת עבורך מתנה נפלאה. רק אתה צריך ללמוד את השיעור הזה. הרבה להתפלל, הרבה לבקש עזרה. בענווה, בהכנעה. תגיד לי איפה אני לא בסדר. גם ככה צריך לפנות לקדוש ברוך. אני יודע שקודם כל אני לא בסדר. זה שקורה משהו והוא מרגיז אותי, וזה מכיס אותי, ופה לא מסתדר לי, וזה כואב לי, לא הולך לי. קודם כל אני יודע שזה בגלל שאני לא בסדר. תגיד לי איפה פגמתי, מה אני צריך לתקן. ואני יודע שזה לטובתי בגלל שאתה אוהב אותי. אז יהי רצון שהשם יעזור, ואנחנו נבין רמזים דקים. שלא נצטרך, חס וחלילה, שכזור ישלח לנו רמזים אהבים. נסתפק ברמזים דקים, נלמד את כל הרמזים האלה, ונזכה להתחדש באמת, ולחיות באמת, לא לחיות בטעות, ולדעת תמיד לשנן לעצמנו, שכל מה שהוא לא קדושה, כל מה שהוא לא תורה נטו, כל מה שהוא לא קדושה 100%, זה בלוף. זה פשוט אשליה. זה חלום. ולכן האדם צריך תמיד להשתדל לא להיות סקרן. הסקרנות מפילה אותנו בפח יום יום. הסקרנות גורמת לנו לפתוח עיתון. הסקרנות גורמת לנו לפתוח רדיו. הסקרנות גורמת לנו להתעדכן כל פעם מהדורת חדשות. הסקרנות גורמת לנו לדבר לשון הרב הרחילות, או לפחות לשמוע לשון הרב הרחילות. פירושו של דבר לחיות בשקר. לחיות בחלום. הרי החיים עוברים כל כך מהר. עוד מעט אנחנו נשכב עם הרגליים אל הדלת. ככה אמר רבי נחמן לחסידים שלו. הרגליים אל הדלת, פירושו של דבר, אדם, אחרי שהוא, כשהוא נפטר, לפני שמוצאים אותו מהבית, משכיבים אותו על הרצפה עם הרגליים אל הדלת, ואז לוקחים אותו. מסופר על אחד מגדולי חסידי ברסלב. אצל זקני ברסלב, הגדולים שבהם, עובדי השם באמת, לפני 100 שנה, לפני 150 שנה, זה פשוט נורא, והיום הקדושה שלהם, פשוט דבר שאי אפשר לתפוס. ובגלל שרבי נחמן כל כך החדיר את העניין הזה של לזכור את התכלית, לזכור את העולם הבא, לזכור שעוד מעט החיים האלה נגמרים, כל הזמן דיברו על זה ביניהם, דיברו על זה בינם לבין עצמם, דיברו על זה בהתבודדות עם הקדוש ברוך הוא, כל הזמן יישוב הדעת, כל הזמן יישוב הדעת, מה התכלית מכל ענייני העולם הזה, עוד מעט אנחנו כבר לא פה. וזה מה שעבר אצלם בראש כל הזמן, הם חשבו על זה. כל הזמן חשבו על זה בתור גורם מדרבן, לא בתור גורם מדכא. עוד מעט החיים האלה נגמרים. חבל על כל רגע, כל שנייה שאתה עוסק בחלום, חבל עליך. כל הרגע הזה הלך לאיבוד. כל רגע שפתחת עיתון הלך לאיבוד. כל רגע שהסכמת לשמוע רכילות הלך לאיבוד הרגע הזה. לא רק מילא היה הולך רק לאיבוד, זה חצי צרה, אבל זה נזק. זה לא רק לא הרווחתי פלוס, לא הרווחתי מעלה, גרמתי לעצמי נזק נצחי. כל רגע עושים לך חשבון נפש, כל שנייה איך ניצלת את השנייה הזאת. הסקרנות מפילה אותנו בפח, לאבד את הזמן. לאבד את הזמן, צריך לשמור על הזמן. מסופר על אחד מזקנים מחשובים של ברסלב, היה עשיר גדול מאוד. באמת מהבודדים שבהם. רבי נחמן לפני שהוא נפטר הוא אמר, נתתי לכם שלוש מתנות, השארתי לכם. אחד המתנות זה שתהיו עניים, לא יהיה לכם כסף, אבל תמיד בכל דור, בכל קהילה של ברסלב יהיה איזה אחד שיעזור לחבר'ה, אחד עשיר יותר. אז אחד העשירים האלה, לא זוכר את השם שלו, אז הוא גם כן היה עובד השם עצום מאוד מאוד. ופעם אחת הוא עשה חתונה לאחד אחד הבנים או נכדים, וכמובן שהוא הזמין את כל העשירים וכל הנגידים וכל פרנסי העיר והאנשים החשובים, חתונה מאוד חשובה ומפוארת. מה עובר לו בראש לבן אדם הזה? אחד שעובד השם, קדוש, אדם קדוש מאוד, צדיק, מה עובר לו בראש? הוא כל הזמן חושב על התכלית. הוא כל הזמן חושב על התכלית. אז הם היו כל הזמן משננים לעצמם איך נראה המוות שלהם. מסופר על סיפור אחר בסוגריים, מסופר על אחד אחר, שיום אחד מצאו אותו פתאום זורק את עצמו על השלג, נשכב על השלג, מתחיל לדבר עם עצמו. אז התקרבו אליו לשמוע מה הוא אומר לעצמו. אז שמעו אותו אומר, הנה עכשיו משכיבים אותך, עכשיו רוחצים אותך, עכשיו מכינים אותך, עוד מעט מכניסים אותך לקבר, ככה וככה וככה וככה. מדבר על עצמו, משנה לעצמו, מצייר לעצמו איך נראית המיטה שלו, איך נראה המוות שלו בדיוק בדיוק, בשביל לשנן לעצמו, לצייר לעצמו איך נראה המוות שלו. אז זה, וזה היה ככה, אז ככה הם היו חיים, זה היה אצלהם, גם היו מדברים על זה הרבה. הבן אדם מקבל פרופורציות אחרות לגמרי. אדם שיודע שהוא הולך למות, תבוא תגיד לו, תשמע, יש לי פה איזה רכילות עסיסית לספר לך, הוא יגיד לך, תשמע, תעזוב אותי עכשיו מהשכנות, מהשכנים, מהסיפורים, מהתקשורת, עזוב אותי, עוד מעט אני הולך למות, עוד מעט אני עוזב את העולם הזה, עזוב אותי, עזוב אותי, הלוואי, רק תן לי להרוויח עוד רווח אחד שאני יכול לחטוף פה איזה משניות, תהילים, משהו נצחי, תן לי איזה משהו אחד, תגיד לי איפה להשקיע את הכסף, איזה גמילות חסד, איזה משהו, מה לכתוב בצוואה שיהיה ככה יותר משהו ככה, להרוויח פה איזה רווח, עוד לחטוף עוד איזה משהו אחד לפני שאני עוזב את העולם הזה. אתה פה בא לי עם רכילות עסיסית, עזוב אותי עם הסיפורים האלה. באמת, אדם מקבל פרופורציות אחרות על כל החיים. בקיצור, אותו אחד בחתונה, תראו מה זה. אותו אחד בחתונה, פתאום הוא עובר ליד איזה, היה איזה דלי מים שם, הוא מזנק על הדלי מים, שופך את הדלי מים על עצמו, באמצע החתונה, והוא מנהל העניינים. שופר על עצמו על הדלי מים ואומר לעצמו, הנה עכשיו מתהרים אותך, עכשיו אתה עוד רגע מכניסים אותך לקבר, והוא מדבר בכל רם, וזה פשוט בא לו בהתפרצות. אתם יודעים, בן אדם לפעמים עסוק באיזה נושא, חושב בצורה מאוד מרוכזת על איזה נושא, לפעמים הוא אומר משהו, אדם מדבר מהרהורי ליבו, זה פשוט מתפרץ אצלו, הוא חי את זה בצורה כל כך עוצמתית באמצע חתונה בלי לשים לב. הוא שופר על עצמו דלי מים, הוא אומר, הנה ככה תראה, ככה יתהרו אותך ו... תתפוס. סתם עולה לי רעיון, למה מסופר הסיפור, ולמה זה קרה באמת באמצע חתונה? אתה מרכז העניינים, אתה האבא או הסבא של החתן, וכולם באים לשמחה שלך, אתה על הבמה. אתה על הבמה, ועשית חתונה כזאת מפוארת, וכל השירים והחשובים באו אליך לחתונה שלך. אז ודאי שיתעורר אצל האדם גאווה. אז עכשיו, תרופת נגד, הכי חזק, כתוב בחזל, מה תרופת נגד? כתוב בחזל, גמרא מפורשת, רואה אדם שיצורו מתגבר עליו, ילמד תורה, לא עוזר לו. לא זוכר את כל הסדר של הדברים, יש סדר של כמה דברים שצריך לעשות. אם לא עוזר לו ללמוד תורה, יקרא קריאת שמע. לא עוזר לו, יזכור לו יום המיטה. לזכור את יום המיטה, כתוב מפורש בגמרא. אז מן הסתם יכול להיות שאותו אחד ראה שהגאווה, היצר של הגאווה מאיים לכבוש אותו, להכניס לו, מה זה לכבוש אותו? הצדיקים האלה, מה הפירוש? להכניס לו זה הרהור קל של גאווה כדי שיאבד את הכל. הרהור קל של גאווה, הנה עכשיו באים לחתונה שלי ומה יגידו עליי, איזה חתונה מפוארת הוא עשה וכו' וכו'. הוא מזנק על הדלי הראשון שהוא פוגש, שופך על עצמו מים, מבזה את עצמו בפני כולם, וצורח ואומר, הנה עכשיו מתארים אותך, עכשיו ככה, ככה מכינים אותך, עוד רגע מכניסים אותך עם התחריכים, עם הכל, על המצבה יכתבו ככה וככה, וככה עם כל התולעים מסביב, תראה את זה, משנן לעצמו ומצייר לעצמו בפרוטרוט איך בדיוק נראית הפטירה והקבורה שלו. לתפוס פרופורציות, על מה אתה עכשיו מתגאה? על מה אתה מתגאה? עוד רגע אתה לא פה. עכשיו זה כל העשירים האלה מסביב, עוד מעט מסביב יהיו רק תולעים. מה קורה לך? תפוס פרופורציות. בגלל זה תאבד עכשיו את כל העולם הבא שלך? אז בנימה אופטימית זאת נסיים בעזרת השם, יהי רצון שלא נצטרך את התזכורות האלה, והשם יתברך ישלח את משיח צדקנו במהרה בימינו, באמת ישלח לנו את המשיח, ילמד אותנו תורה, ילמד אותנו את הכל, יבנה בית המקדש, ובילה המוות לנצח, לא יהיה מוות, לא יהיה מחלות, לא יהיה פיגועים, לא יהיה יצר הרע, לא יהיה ניסיונות, לא יהיה, רק נחיה בקרבת השם באמת, נזכה לזה באמת. עד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.